אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו בוויינט תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ומה מניע את הנבחרים. והפעם יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי.
מרב,
כן, אני בדיוק באה.
מה, אנחנו הולך ביחד
למופע? השאלה היא, למה איחרת? זאת השאלה.
אני אומר את האמת. לא. כי הלכתי למדוד בגדים, כי ליאת אשורי הביאה לי מלא 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 בגדים, שכבר המון 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 זמן לא היה לי זמן לרכוש בגדים חדשים. לפה?
כן.
מפתח לנו שם בחוץ.
ומדדנו, פשוט הביאה מלא דברים, אז כאילו היא כל הזמן אמרה, רגע רק את זה. וגל אומרת, לא יישאר לי ראש, לא יהיה לי ראש, מורן תוריד לי אותו.
צדקת, זה שלך.
זה שלי. זה, ככה זה היה. זאת האמת הערומה. רוצה לשדר את זה?
לא ציפיתי לרכזות.
אחת על אחד, עם מורן אזולאי.
שלום שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי.
שלום מורן היקרה, מה שלומך?
אני בסדר, את בבחירות, אצלך זה יותר קשוח.
כן, זה דבר מדהים. פשוט את אומרת לעצמך, אם הייתי רוצה לעשות כל כך הרבה קמפיינים, הייתי הולכת לעבוד בפרסום, לא בשירות ציבורי. זה ממש משוגע.
אבל את סובלת בקמפיין או שאת נהנית? יש כאלה שזה מתדלק אותם, יש כאלה שהם חסים לאלמנט שלהם.
סבתי המלוכה הייתה אומרת, כל דבר במידה. אין פה מידה.
הבנתי. טוב, אז התוכנית הזאת היא תוכנית לא רגילה, יש כאן חוקי פורמט אחרים, אנחנו נראה ביחד חמישה נושאים.
אני שפנת הניסיון שלהם.
בהחלט.
בהחלט.
חמישה נושאים, את בוחרת מה הנושא הראשון שעליו נדבר, ולאט לאט נגלוש הלאה. בואי נראה.
פוליטי, פמיניזם, שליין ואורי, סבא וילדות. סבא יש לי, היו לי שניים, אבל את בטח מדברת על דוקטור ישראל קסטנר.
סבא קסטנר. וילדות, כן.
וילדות, כן, לא ילדות. ותחבורה. וואו, את יודעת אחת הבעיות בעבודה הזו שצריך לקבל המון המון החלטות, כל הזמן לקבל החלטות. אוקיי, בואי נתחיל מסבא וילדות, וילדות.
אוקיי, אז בואי
נדבר... סבא וילדות.
בואי נדבר קודם...
ישר נצלול.
ישר נצלול, בואי נדבר על הילדות בפתח תקווה. לדעתי, הכי רחוק מהדמות התל אביבית שאת היום, לא?
וואו, אני ממש לא חווה את זה ככה. אני לא מרגישה שעברתי איזה מהפך או משהו כזה. זה, את יודעת, אני כל הזמן הייתי אני. ילדות בפתח תקווה. קודם כל, ילדות של שנות ה-70, של ישראל מאוד 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 אחרת. משחקים, גומי, חבל, כדור.
גם ריקודי בלט?
כן, בוודאי. 6 שנים של בלט הכי הרדקור.
אבל מהבלט סבלת?
לא סבלתי, הלכתי לשם, רציתי, אף אחד לא הכריחה אותי. את שואפת להיות הפרימה בלרינה הזאת. אני חושבת שגם חלק מהיציבה שלי... שהיא גם מהפילאטיס, אבל היא גם בטח מהבלט.
זה נשאר מאז.
זה נשאר, אבל בפסנתר הייתי מאוד מאוד טובה. אני לא יודעת אם היה לי, את יודעת, אבל שם חבל שהפסקתי לנגן. הבלט, על הפסנתר זה חבל.
ואם את צריכה לתאר לי את הבית או התנאים של הבית, זה בית של מעמד ביניים, זה בית עם שפע כלכלי, דוחק, מה בדיוק הלך שם?
מאוד רחוק משפע כלכלי, לא דוחק, זה לא, בשום אופן לא דוחק, אבל הכי מעמד ביניים בסיסי, אבא שלי היה הנדסאי אלקטרוניקה, זאת אומרת הוא חי, תפו, רק כבר אין בפנסיה, ואימא שלי הלכה ללמוד סיעוד רק כשהייתי בכיתה ה', כלומר עד אז היא הייתה בבית. היא הייתה יוצאת לפעמים לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, כשהיה צריך עוד כסף, כי מזכורת אחת, בכל זאת, גם אז היה לא קל, אבל הכי בסיסי, זאת אומרת, חיים פשוטים.
חדר משלך?
לא, מה פתאום. עד, עד כיתה יהוד או משהו, אני לא יודעת, עד גיל ממש מאוחר. הייתי בצופים, הייתי כבר אז, לא נעים להגיד, ילדה של ערכים.
שמעתי ששם נתקלת בהבדלי מעמדות בפעם הראשונה, קראתי איפשהו שאמרת את זה.
כשהלכתי להדריך בשכונה פחות טובה בפתח תקווה, הייתי בשבט פיתוח שלנו, אז את רואה את ההבניה. זה לא שלא הייתה לי מודעות למעמדות כבר בגיל מאוד צעיר, וצריך להגיד דווקא בגלל אמא שלי, שהיא דווקא לימדה אותי מגיל אפס, להגיד שלום לכל אחד ואחת. אין דבר כזה אנשים שהם משרתים או עובדים, או לא, הם בני בנות אדם, את אומרת להם שלום, פשוט כי הם אנשים.
הזכרת את אימא שלך, בואי נראה רגע קטע ביחד.
בוז'י, קודם כל ברכות לביתך.
ותעשה דברים גדולים.
מה לדעתך?
יש לה יכולות ענקיות. נראה, בינתיים עוד אין לה מספיק כוח, אבל שיהיה יותר כוח, היא תחבר. היא תחבר לאחרים ולערבים ולכל האנשים במדינה הזאת. היא תעשה חיבורים על מנת שלא יהיו כאלה, תהיה כזו כותביות. זה לדעתי שלב הראשון. מזה מתחילות.
חותמת על זה?
איזו שאלה, ברור. בסוף יש בני בנות אדם שכולם מגיע להם שוויון הזדמנויות. וכולם צריכות להבין שיש לנו מה להרוויח מלעבוד בשביל הטוב המשותף. כי אם אנחנו עובדות ועובדים בשביל הטוב של כולם, אז יהיה הרבה יותר טוב. כשאנחנו עובדות על המשחק סכום אפס הזה, שזה או-או, אז כולן מפסידות.
אוקיי, מערכת היחסים עם אמא היא מערכת יחסים קרובה, את מתייעצת איתה, זה מה, זה ברמה של פעם ביום, איך זה עובד?
זה ברמה שקודם כל עכשיו בתקופת הבחירות, היא מסמסת לי בטירוף, כי היא יושבת, את יודעת, והיא רואה את כל, היא שומעת את כל המתקפות, והיא זה, והיא כאילו אומרת לי, קודם כל אומרת לי, זה נכון, זה נכון. היא באמת נורא נורא אכפת לה. היא גרה מאוד קרוב אליי, היא באה לראות את אורי, 3, בטח 4 פעמים בשבוע. אז כן, זה כזה.
אז משפחה מגובשת וקשר אדוק יש ביניכם. אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על סבא, ישראל קסטנר. מתי את מבינה שיש מטען עלייך, כשאת בעצם הנכדה, כי בחוץ, בבית, זה בטח, את יודעת, קו אחיד, וכולם ככה מכירים את הסיפור כפי שאת מכירה אותו, ובחוץ זה לפעמים שנוי במחלוקת.
ישראל קסטנר היה ציוני בבודפסט בזמן השואה, היה חלק מוועדה שקראו לה ועדת העזרה וההצלה, שמצאו את עצמם שאייכמן פונה אליהם בהצעה למסע ומתן עם בעלות הברית דרכם, ו... ראש הוועדה נוסע להציע את ההצעה הזאת, והוא נשאר ממונה על המסע ומתן, הוא מצליח להציל רכבת של 1684 יהודיות ויהודים, אחר כך עוד לפחות 18,000 שעברו למחנה עבודה שניצלו דרכו, והמחקר מדבר, זאת אומרת, יד ושם מכיר בהצלה של לפחות 20,000, המחקר מדבר על הרבה הרבה יותר, בסדרי גודל של 100,000 ומעלה.
אבל גם שני פסקי דין שמדברים עליו, האחד שאומר, בעצם קסטנר מכר את נפשו לשטן, והשני אומר, קסטנר תשפוט ההיסטוריה.
לא, לא אומר, הוא מבטא, לא, 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 סליחה. הערעור בבית המשפט העליון הופך את פסק הדין של הלוי. הוא אומר, לא שיתף פעולה, לא היה ולא נברא.
זה לא עניין לבית המשפט.
לא, הוא אומר, לא שיתף פעולה, הוא אומר, זה לא נכון. הוא גם אומר, תשפוט ההיסטוריה, כי זה קרוב יחסית לשואה. עוד מסך הברזל לא נפל. אין מחקר היסטורי כמעט, לא יודעות ויודעים הרבה מאוד דברים. אבל בפירוש אומר לא שיתף פעולה, אומר זה לא נכון, הפסק הדין הזה לא נכון. אז מגיל אפס, לא מדברות על זה, אבל המשפחה, שהיא משפחה של ניצולות וניצולי שואה, שאין לה שום כוח בציבוריות הישראלית, מתכנסת אצלנו בבית לדבר על איך להוציא את האמת לאור. ולכן אני מודעת למפגשים האלה ולדבר הזה. ומגיל אפס, אמא שלי אומרת, תדעי שעלולים להגיד דברים רעים על סבא שלך, ותדעי שזה לא נכון, שהוא הציל המון המון יהודיות ויהודים. היא אז אמרה יהודים ולא יהודיות ויהודים. אבל מה זה הפתק הזה?
את רוצה לראות אותו?
של...
את מכירה אותו?
זה אמא של קסטנר כתבה לשופט הלוי. הוא עשה מעשה מדיני, זה הדבר המדהים ביותר. שאפשר להבין מהסיפור
את הזה. את הסיפור של הרצח סיפרו לך?
לא, אז ודאי, זה שמעתי המון פעמים, את איך באו מתחת לבית, ושאלו את ישראל קסטנר, הוא אמר כן, ואז הוא הוציא אקדח וירה בו, האקדח לא פעל, ואז קסטנר ברח לתוך הבית, והוא ירה בו בגב, 3 יריות, זה גם סמלי אגב. משום שזה סמלי במובן הזה שההסתה נגד קסטנר, כל הדפוס הזה של שנה, שנה וחצי, כל ההסתה בזמן המשפט ואחריה, שהובילה לרצח, הייתה, הדפוס הוא מאוד מאוד דומה למה שקרה ברצח רבין.
אגב, את קוראת לו קסטנר, לא סבא.
כי את יודעת, אמא שלי הייתה בת 11 כשהוא נרצח.
זאת לא חווית את ה...
לא חוויתי אותו כסבא. את סבתא שלי, אשתו, היא הייתה אהבת חיי.
אגב, את מספרת פה סיפור, אני אימא לילדה, ואני שומעת את הסיפור שאימא שלך מעבירה לך מטען מאוד מאוד כבד. אני אשאל אותך שאלה אם את לא רוצה, אל תעני עליה. באיזשהו שלב גם איש מקצוע נכנס לתמונה, פסיכולוג אולי, מישהו שעוזר לך לעכל את כל האירוע?
לא, זה לא היה, תראי, זה לא משהו שקרה הרי. אילו הוא היה נרצח, את יודעת, אז את צריכה...
אבל זה דבר לא. שמלווה... לא.
לא, זה לא היה ברמה הזאת. Okay. אני כמובן, את יודעת, בואי, ממליצה על טיפול פסיכולוגי לכל אחת ואחד בכדור. פסיכולוגי? בוודאי זו שאלה. מה, את חושבת שאפשר לעבור את הפוליטיקה ולהישאר בריאה בנפשך בלי להיות מטופלת כראוי?
זאת אומרת, גם היום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים...
פעם ב... כן, כמה ש...
טיפול פסיכולוגי משחררת.
כן, מתאפסת על המציאות. עוזרת לעצמך להיזכר איך להתמודד עם הדברים בצורה הטובה ביותר, לא ליפול לבלבולים, ובאמת הזירה הזאת היא קשה ביותר, את יודעת כמה זה אינטנסיבי, כמה התקפות את חוטפת כל הזמן. אז כן, בשביל לעזור לי, לעצמי, לשמור על עמוד השדרה שלי, ודאי. זה טוב. כמו מסאז'.
מסכימה. בוא נעבור לנושא הבא, את בוחרת... אז היה לנו סבא וילדות.
שוב אני צריכה לבחור.
קדימה,
עכשיו טוב. טוב, אז כבר הגענו לפוליטי, אז בואי נלך לפוליטי.
אז בואי נדבר על הפוליטי. את כנראה מתמודדת עכשיו, לדעתי, עם אחת התופעות המוכרות ביותר בפוליטיקה הישראלית. מה שמאוד מאוד מנצנץ בסיבוב הראשון שלו, מנצנץ הרבה פחות בסיבוב השני.
אני קוראת לזה סינדרום התקליט השני.
אוקיי.
בסדר? אני אגיד לך. את יודעת... שאני נכנסתי לממשלת השינוי, לא בדילוגים, היה ברור לי שזאת תהיה ממשלה שאנחנו לא נוכל להשפיע בה כמו שהייתי רוצה להשפיע בה. היא לא ממשלה שמפלגת העבודה קבעה את קווי היסוד שלה ומובילה את המדיניות שאני מאמינה, את המדיניות שאנחנו מאמינות בה. היא לא ממשלה ששיקפה את האמת שלנו. Mm-hmm. ולכן היה ברור לי שנצטרך לעשות ויתורים, ונצטרך לשלם מחירים.
מה היית משנה בהתנהלות הפוליטית?
רגע, וזה אבל. אבל חלק מהאמת שלי הייתה שחייבות להפסיק את שלטון נתניהו, ההרסני והמשחית. ולכן הייתה חובה עליי להיכנס לממשלה הזאת ולהיות חלק ממנה, ואני עשיתי את כל המאמצים והייתי באמת בורג של יציבות בתוך המערכת הזאת. אני וסיעת העבודה המדהימה. ולכן, זה לא מפתיע אותי שאנחנו היום צריכות, את יודעת, להתחיל ממקום לא פשוט בשביל לטפס ממנו. דווקא
מאוד מפתיע, כי את יודעת, יש איזושהי סברה שאומרת שאם החלפתם את נתניהו, דבר שהמחנה שלך כל כך רצה, אז עכשיו צריכים לגמול לך על זה. במיוחד כשהיית איש של יציבות בתוך הממשלה הזו שהחליפה אותו, אבל זה עובד הפוך.
אני חושבת שיש, וזה מובן לי, אני חושבת שהציבור מצד אחד אמרה, רק אל תפרקו את הקואליציה. מצד שני, אנחנו, דווקא מפלגת העבודה שמציבה סטנדרט כל כך גבוה של אמת ושל ערכים, יש כאלה שלא מצפים מהם, יש כאלה שמצפרות מהם. ואז אומרות בעצם, אז כאילו, איך לא דלברתם
איך לא.
את הזה? איך לא? כי זאת לא הייתה ממשלה שאפשר היה לעשות בה את זה.
אז מה היית משנה בהתנהלות הפוליטית שלך כדי להגיע היום למצב שהציבור בעצם מתגמל אותך על השנה האחרונה?
לא יודעת, באופן כללי אני חושבת שגם חברי עומר בר-לב וגם נחמן שי וגם אני, עסקנו הרבה הרבה יותר בעבודה עצמה, המאוד מאוד קשה ומורכבת וחשובה בשני המשרדים עם המשברים הגדולים ביותר בחברה ובמדינה היום, ולא ביחסי ציבור. עכשיו, האם זאת התנהלות פוליטית לא נכונה? מה אני אגיד לך? אני רוצה להגיד לך משהו ושוב. את יודעת, העבודה הזאת של הפוליטיקה, היא עבודה מאוד מאתגרת ומאוד תובענית ומאוד, לפעמים לא כיפים. יש בה דברים מדהימים, יש בה דברים לא קלים. לי לא שווה לעשות את העבודה הזאת אם אני לא מקבלת בסופו של דבר להשפיע על המציאות ולשנות את המציאות. ואני אדם שיש לי קבלות על שינוי המציאות, גם כשהייתי בזירות אחרות. אז כשאני באה למשרד התחבורה, שהוא בפיגור של 25 שנה מבחינה תחבורתית, ואני רואה את ההזנחה ואת חוסר המקצועיות, לא של האנשים עצמם, אלא של המבנה של המשרד. אז אני מצטערת, לא שווה לי להיות בעבודה הזאת אם אני לא מביאה תועלת אמיתית ומצליחה לייצר מהפכה, וזה לדבר בתחבורה, אני מבינה,
נכון,
בסדר.
נכון, יש לנו עוד...
אז לכן אני רק רוצה להגיד לך, אני לא יודעת מה הייתי מתנהלת פוליטית אחרת. בסוף את מקבלת את ההחלטות שלך בזמן אמת. ובזמן אמת, אני באמת עושה את מה שאני מאמינה בו, ואני באמת הולכת עם האמת שלי.
תכף נדבר על
הקדנציה האחרונה. ועכשיו יש לי זמן לקמפיין, בשביל לדבר חזרה עם הציבור שלי, שלנו, ולהגיד להם, בואו, חברות, חברים, רוצות אמת וערכים, אנחנו האנשים שלכם.
את בעצם עומדת היום בראשות מה? מפלגת מרכז, מפלגת שמאל? מה המפלגה שאת עומדת בראש?
מפלגת העבודה היא מפלגת מרכז-שמאל. תמיד הייתה כזאת. תמיד הייתה רבין, אוקיי? הוא לא היה איש שמאל מובהק, הוא היה איש מרכז-שמאל.
נראה כאילו הוא מפחד קצת מהמילה הזאת, שמאל, בשנים האחרונות.
נו, די, בואי, זה כל כך משעמם הדבר הזה. סליחה שאני אומרת, זה לא את, זה הדיון. כן, שמאל, לא שמאל. יש סקאלה. בסקאלה הזאת, מה שתמיד היה, זה שהייתה מפלגה שהיא יותר מרכזית, שיש בה מנעד יותר רחב של דעות, ומפלגה לשמאלה, וזה בסדר גמור. והיום, מפלגת העבודה עדיין מחזיקה את המקום הזה.
ומרץ לשמאלי.
זה שיש, ומרץ לשמאלי, חד משמעית, מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית, באופן מובהק, מפלגה ביטחוניסטית, וזה לא שאלה של כמה גנרלים יש לה, אלא תפיסת העולם שלה.
כן, ויתרת על הנושא הפלסטיני למשל?
ממש לא ויתרתי.
שיחות על הכיבוש.
אי אפשר, מה אני?
שאיפה למדינה פלסטינית.
לא, לי אין שאיפה למדינה פלסטינית. בואי נבהיר את זה היטב. לי יש שאיפה למדינת ישראל. זה מה שיש לי, זה החזון הציוני.
וכדי לקיים את זה, צריך להקים את זה.
כדי לקיים את מדינת ישראל, צריך גבול בינינו לבין 3 מיליון פלסטיניות ופלסטינים ביהודה ושומרון. אחרת הם יהיו חלק מהמדינה שלנו.
אבל זה שיח שקצת נטשת אותו בשנתיים האחרונות.
לא נטשתי אותו. אתם נטשתם אותו. סליחה שאני אומרת, זה לא שהתקשורת דנה חדשות נבקרים.
נכנעת לתקשורת.
לא נכנעתי ולא נעליים. אני אומרת את זה בפה מלא. זה חלק מהמצע של מפלגת העבודה, זה חלק מהתפיסת עולם הבסיסית של מפלגת העבודה לטובת מדינת ישראל. זאת חלק מהסיבה שאני בפוליטיקה. משום שאם אנחנו לא נמצא פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו, מדינת ישראל היא בסכנה. זאת הסכנה הקיומית האמיתית שמאיימת עליה.
אוקיי. אנחנו מתקדמות.
מעולה.
משפצת הבאה יש לנו?
מימונה!
כן. אז היה לנו פוליטי,
זה לא המשבצת הבאה, מימונה.
לא, זה לא.
ספינג'ים ברמה הגבוהה ביותר.
אולי אם יהיה זמן בהמשך. נשאר לך פמיניזם.
יאללה, תחבורה, ואז נלך לפמיניזם, ואז נלך לשליים ואורי. גמרנו, בואי נעשיתי כל הליינה.
יכול להיות שהקדנציה הזו במשרד התחבורה פגעה בך פוליטית? יכול להיות שבדיעבד היית צריכה אולי משהו אחר, קצת יותר, קצת עם פחות בעיות?
קודם כל, אין מקום שאת נוגעת בו היום, לצערי, אחרי כל כך הרבה שנות שלטון ימין, ובספציפית 12-13 שנות נתניהו, אין מקום שאת נוגעת בחברה הישראלית ובמדינה, ובשירות הציבורי, שאין בו, באמת, הרס. אין לי מילה אחרת. זה הרס. המדינה לא מנוהלת, אין לה תוכניות אסטרטגיות, אין לה יכולת לספק את הדברים הכי בסיסיים שהאזרחיות והאזרחים במדינת ישראל זקוקים לו. אז במדינה, במשרד התחבורה, זה אולי בולט עוד יותר, אולי המצב הוא עוד יותר חמור. אבל בסוף, זה התיק שקיבלתי, ואני עבדתי בו בכל הכוח ובכל הלב, ובנינו במשרד התחבורה סדרה מקצועית מהממת. הבינו אותה, הבאנו תקנים, הבאנו אנשי ונשות מקצוע חדשות. הגדלתי אגב את הייצוג של נשים בהנהלה הבחירה של משרד התחבורה ובדירקטוריונים. יש לי מנכלית
אבל
מעולה.
אבל את הפקקים לא פתר.
אני פותרת. זה אי אפשר, זה לא מגע קסם. גם בואי תזכרי שנכנסנו בחלק האחרון של הקורונה, שהיו פחות נסיעות בכבישים, ואז נגמר, ברוך השם, יצאנו ממשבר הקורונה, והצלחתי במשרד להוציא גם את נמל התעופה בן גוריון, גם את הנמלים עם התורים, וגם את התחבורה הציבורית ממשבר הקורונה באופן מלא ומוחלט. אבל אנחנו עשינו מהפכה במשרד התחבורה, לא פחות מזה.
צריך להגיד שהציבור הכללי עדיין לא מרגיש את המהפכה שמדברת.
כי זה לוקח זמן, אבל רואות ורואים את זה כבר. תראי, המהפכה שעשינו בתעריפים, שמת לב שמאז שהרפורמה נכנסה לתוקף, יש שקט מוחלט. כי באמת הרוב המכריע של המשתמשות והמשתמשים האמיתיים בתחבורה ציבורית מרוויחות ומרוויחים מהרפורמה.
רכבת קלה עד סוף נובמבר תהיה?
חיים גליק, אך אתמול חזר והתחייב לדבר הזה, מנכ״ל נטע.
את כסף התחבורה מתחייבת עד סוף נובמבר רכבת קלה?
הזרוע שלי לעשות את הרכבת הקלה היא חברת נטע. המנכ״ל שלה, חיים גליק, אומר באמת, ויגיד לך כל אחד ואחת, הוא משקיע את כל חייו בתוך הדבר הזה, הוא אומר, זה יתחיל לפעול עד סוף נובמבר. האינטרס שלי זה להאמין לו, לחזק אותו, ולקוות שזה אכן יקרה.
ותוודאי את זה גם?
אנחנו עובדות מולם כל הזמן. את יודעת, אנחנו כאן.
אני רוצה לדבר על עוד משהו, את מה שהאשמת לאחרונה לא מעט את נתניהו, סביב המטרו על זה שהם מסרבים לאשר, גם צריך להגיד בקואליציה שאת חלק ממנה לא יצאו מגדרם כדי לעזור לך לקדם את זה. למה חיכית לרגע האחרון?
לא חיכיתי לרגע האחרון. חוק המטרו, צריך להבין את זה, ואת מבינה את זה, את מסקרת. זה חוק עבה ושמן ומשמעותי מאוד, עם סמכויות מרחיקות לכת, לא דבר שעושים אותו למעבירים, היי, בעד, שלום, אלא ישבה ועדה בראשות יוליה מלינובסקי, עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, שלקח לה כמעט מושב שלם. הקואליציה בניהול יש עתיד לא הסכימה להעלות את זה להצבעה במושב הראשון. זה לא רק בידיים שלי סדר היום.
כן.
אלא הם לא הסכימו להעלות, הם הבטיחו שהם יעלו את זה מיד בתחילת המושב השני. בתחילת המושב השני כבר לא היה לנו רוב. אז עם כל הכבוד, אני הכנתי, אני את העבודה עשיתי היטב, זה שהיום זה לא עובר, צר לי מאוד שראש הממשלה לא מטיל את כל כובד משקלו, ובא לבנימין נתניהו ואומר לו, אם אדוני ראש הממשלה, זה מולו יו"ר אופוזיציה, בוא נעביר את הדבר הזה.
למה הוא לא עושה את זה, יאיר לפיד?
אני לא בוחנת כליות ולב, אני מתייחס לתוצאות ולמעשים. ואני אומרת, אפשר להעביר את חוק המטרו, כל יום בין עכשיו לבין 1 בנובמבר, אפשר להעביר את חוק המטרו, וצריך להעביר את חוק המטרו. אבל בינתיים, אני לא...
אולי יאיר לפיד מפחד שתגנבי פה קרדיט, אם איזה נושא שפתאום יעלה אותך...
א', גם אם זה יהיה, אני לא אגנוב, אלא בדין, עבודה שעשינו רבה ביותר. ובינתיים אני לא מחכה, אלא אני מעבירה, אתמול העברתי את העברת הסמכויות לרשויות המקומיות, יצירת המרחבים התחבורתיים, שיאפשרו לנו מאוד לעזור עם הפקקים. התדעי, מורן היקרה, שרק אפילו הניהול המשותף, ברגע שהערים הסמוכות יעברו לניהול משותף של התחבורה, כבר אנחנו נפחית את העומס, שלא לדבר על התכנון וכולי. אז אנחנו כל הזמן עושות ועושות עוד ועוד דברים, וממש, חלק מהם כבר מורגשים, אנשים רואים שבילי אופניים שהם מקבלים, עיריות שחתמנו איתם על הסכמים, כבישים שהם... אנחנו מקדימות אותם בשנה, בשנה וחצי, בשנתיים.
למרות שיש כאן גם עבודה של שרים לפנייך.
נכון, אבל בשנה הזאת אנחנו חילצנו גם עבודה של שרות ושרים שהיו לפניי. הרבה מאוד מהם היו תקועות. אני לא רוצה להגיד שמות של דברים שהם לא פרויקט המסילה הערבית. את יודעת, הרכבלית בחיפה הייתה מוכנה והייתה תקועה וחיכתה חודשים על גבי חודשים, כי היה שם איזה סכסוך שאנחנו באנו ופתרנו. אז אנחנו הקדמנו, גם דברים שהתחילו לפניי, הקדמתי אותם בשנה וחצי ושנתיים.
תחבורה ציבורית בשבת?
אני על זה, אני על זה בכל הכוח, אני עשיתי עבודת מטה במשך כל השנה הזאת.
אבל רגע, עם יד על הלב, אפשר להעביר תחבורה ציבורית בשבת במדינת ישראל, בהרכב הפוליטי הנוכחי של הכנסת, שאנחנו מכירים פחות או יותר את המנדטים של הסיעות החרדיות?
יש דברים שצריך בשבילם שינוי, קודם כל אומר זאת כך. יש רוב בציבור הישראלי שרוצה ורוצה וצריך וצריכה תחבורה ציבורית בשבת, מעל 70%. יש רוב בממשלה הזאת שתומכת בתחבורה ציבורית בשבת, שמעתי את גדעון סער תומך בתחבורה ציבורית בשבת.
יש גם גפני, יש דרי, יש...
הם לא בממשלה הזאת. ולכן הממשלה הזאת צריכה להשתמש בחלון ההזדמנויות ההיסטורי שיש לה, ולהעביר תחבורה ציבורית בשבת. זה צריכה לשאול לא אותי. אני מקדמת את זה בכל הכוח. ואני ממשיכה לקדם את זה עד הרגע האחרון.
חזרה ללוח.
חזרה ללוח, אז אמרנו פמיניזם. ונשמור את הממתקים לסוף.
טוב, בואי נדבר על עד כמה קשה להיות אישה בפוליטיקה הישראלית. שלא לדבר על חברת קבינט, חברת ממשלה, פורום ראשי מפלגות, היית שם אישה יחידה יושבת בנושאים מאוד כבדים על הפרק?
לא, פשוט אישה יחידה. השאלה היא לא נושאים. את יודעת, זה שאת אישה לא גורם לך להיות יכולה להתמודד עם נושאים כבדים פחות טוב מאף אחד אחר, זה... מובן מאוד.
נכון, אבל איך זה מתקבל בפורום?
אז אני רוצה להגיד ככה, דווקא הקבינט, בגלל שהייתי כל כך הרבה שנים חברת ועדת חוץ וביטחון וועדות המשנה, ובאמת הצמרת של הביטחונית במדינת ישראל מכירה אותי, מכירה את יכולותיי בתחום הזה, מכירה את הידיעות שלי ואת הזה, לא הייתה לי שום בעיה בקבינט, לא בתחושה ולא בזה.
שקשור לפצצה איראנית. ואת רוצה לשאול שאלה, או לסתור איזושהי עמדה שנשמעת. את מרגישה נוח לעשות את זה?
חד משמעית, מה השאלה בכלל? מה זה קשור לפצצה האיראנית? יש לי...
המבטים...
הוא שאמרתי לך, דווקא בגלל השנים המאוד ארוכות שאני משקיעה, השקעתי בוועדת החוץ והביטחון, אז באמת, המיליה הזה מכיר אותי היטב.
אבל אין לך דרגות בחירות, לא היית רמטכ"ל, לא היית סגן הרמטכ"ל, זה לא חשוב?
זה ממש לא חשוב, אני מביאה. אי אפשר שרק אלה שהם נמצאים בתוך המערכת הביטחונית מתעסקו בנושאים
האלה. אני מסכימה איתך, פה אנחנו מסכימות. השאלה איך זה מתקבל בחדרים הסגורים.
זה מתקבל היטב, כי כשאת יודעת מה את מדברת, ואת באה מגובה מנתונים ובידיעות, ואת יש לך תפיסת עולם ברורה, ואת מדברת איתם בגובה העיניים, אין שום בעיה.
יצא פעם שהרגשת כאישה חוסר נוחות בכנסת, באיזושהי סיטואציה, בגלל שאת אישה?
אני רגע רוצה לענות לך על זה, כששאלת על אישה בפוליטיקה. אז אני רוצה להגיד שיש, יש סוגים שונים של להיות בפוליטיקה. כחברת כנסת, בסך הכל הרגשתי ברוב הזמן, ברמה האישית, מאוד נוח. נכון שאת כל הזמן מודעת לאפליות המובנות במערכת, על כל הרצף שלה, לא רק בפוליטיקה, אלא בעולם, אבל ברמה האישית באמת הייתי זה. כשאת יושבת אישה יחידה בין 11 גברים, 7 ראשי מפלגות, מזכיר ממשלה, מזכירו של מזכיר הממשלה, שר המקשר וראש המטה, כל יום ראשון בבוקר. וזה לא שאלה של הנושאים שעולים, אלא הפערים. כשאת אישה יחידה בחדר של רק גברים, אי אפשר שזה לא יהיה דבר. כי תפיסת, נקודות המבט על העולם, חוויות החיים, השפה, הכל, הפער מתחדד בצורה מאוד מאוד בולטת. ושם את מבינה עד כמה זה חשוב שאנחנו נהיה מיוצגות.
ואז יש רגעים של נינוחות
לא שם...
בפורום הזה, לפעמים את מסתכלת סביבך, את אומרת, היה לי יותר נוח אם הייתה פה עוד אישה אחת, אולי שתיים.
איזה שאלה, זה תמיד נכון. זה תמיד נכון שאת את לא לבד. בתוך, אגב, במיליה של הממשלה, שזאת הממשלה הראשונה שהיו בה שליש מהשרים שרות, היה בינינו... כל כך הרבה, א', שיתופי פעולה, יכולת לראות כמה שיתופי פעולה יש בין שרות בממשלה הזאת, וב', ודאי שזה עושה הבדל מאוד משמעותי.
אז למה אין מועמדות לראשות ממשלה שאין נשים?
הייתה לנו ציפי לבני.
אוקיי.
אל תגידי, הייתה לנו מועמדת ציפי לבני ב-2009, הגיעה מאוד קרוב. אני רוצה רגע לחזור ולהגיד, שאת אומרת אי נוחות, זה לא אי-נוחות בגלל שאת אישה, זה לא שאומרת, את לא אומרת לעצמך, אוי, אני אישה, זה לא נוח לי בסיטואציה הזאת. אלא באמת, יש, ההבדל הוא שיש מלא מלא דברים שמבחינתי הם נורא נורא חשובים, ומבחינתם הם לא רואים אותם.
אבל יש איזושהי הערס שוביניסטית שאת נתקלת בה בכל שנותייך בכנסת, איזושהי התנהגות שהיא אולי לא עולמת.
אני זוכרת לא, 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 זה לא ברמה הזאת. זה לא, זה קל ללכת לשם. מבינה מורן? זה קל ללכת למקומות האלה, כי אז את יכולה לצקצק ולהגיד,
אוקיי, דברים קורים.
כן, אבל א', זה כמעט ולא קרה לי, וגם אם כן, זה כאילו לא חשוב, זה לא הדבר החשוב.
מה, את מדפדפת את זה אם זה קורה?
כן, כי זה כאילו אנשים שאת אומרת, צר לי עליכם, תתקדמו, תחזרו, נדבר. אבל המשמעותי זה הדברים עצמם, זה שהנושאים, זה שאין לנו עדיין חינוך חינם מגיל 0 עד 3, שעדיין אין לנו חופשת לידה שוויונית, שעדיין אין ביטחון פיזי, קיומי מספיק לנשים.
אבל עדיין יש גם חשיבות לאישה שתרגיש נוח, אני לא יודעת, בכל מיני סיטואציות, בלי שישמעו הערות שוביניסטיות ועוד כל מיני דברים.
לא נשמעות הערות שוביניסטיות, בגדול
בפייך לא.
אה, בסדר, ודאי. את שואל, אבל אני אומרת לך, זה לא מספיק אבל. זה תנאי מחייב, אבל הוא לא מספיק. אם אנחנו לא נמצאות שם כדי לקבוע על החיים שלנו, אז זאת הבעיה.
אז אני רוצה לחזור את השאלה הזאת ולהגיד, אוקיי, ציפי לבני הייתה, אבל מאז מה? אני שואלת את עצמי, האם זה הציבור שלא בשל, או שאתן לא בשלות?
זאת שאלה מאוד טובה. אני, תראי, מלכתחילה, ברור שברגע שיש כל כך פחות נשים, אז, ואת פחות מטפסות למעלה, פחות מגיעות.
את בשלה לזה?
אני נבנית לזה. אני הולכת לשם. אני גם היום, בואי, אני עומדת בראש מפלגה שבונה את עצמה מחדש. היא בונה את עצמה מחדש כמפלגה שוויונית, זה חלק מהדבר. חלק ניכר מהייצוג בכנסת, מהעלייה בייצוג בכנסת, זה בזכות מספר אנשים שמפלגת העבודה הכניסה. ואני לוקחת אחריות, זה הדבר. אני לוקחת אחריות ואני לוקחת אותה בפירוש גם כאישה, שהאמת שלה... היא חתירה לשוויון, שוויון מגדרי, שוויון לאזרחיות ואזרחים, שוויון כלכלי חברתי, זה דבר נורא נורא משמעותי, שאת רואה שנשים מביאות הרבה יותר מאשר גברים רואים.
אוקיי. אין לך מה לבחור יותר, נשארנו עם המשבצת האחרונה.
למה לא מהבהב שליים ואורי לבד?
שמרת אותם לסוף.
אם אפשר, בבקשה, הפעם הבאה שיהבהב הנושא האחרון שנשאר לסוף.
אנחנו נעבוד על זה טכנולוגית, זה עדיין קצת מורכב. תגידי, כמה שעות אורי יש לך ביום?
אני מבלה איתו בבוקר, לפני שאני הולכת. זה, מי ששאלה אותי באיזה רעיון כזה של, איך את פותחת את הבוקר שלך עם קפה? עם זה אמרתי לה, עם תינוק. אני פותחת את הבוקר שלי עם תינוק. זה מה שאני עושה בבוקר, אני מבלה איתו את הזמן, וזה זמן מאוד מאוד כיף. ואני משתדלת לבוא לפחות 3 פעמים בשבוע, נגיד, לעשות לו אמבטיה ולהשכיב אותו לישון.
שזה אומר איזה 7 בערב בערב.
כן, עכשיו זה קצת הוקדם, נגיד. 6:30, 7. ושישי שבת אני תוכנת שעות, ממש.
יש לך נקיפות מצפון לפעמים?
לא. לא נעים להגיד, אסור להגיד לא, נכון? אני אגיד למה. כי ידעתי מראש, ידעתי את זה מראש, נערכתי לזה, הייתי לגמרי לגמרי בנויה לזה. ידעתי שאני היום בתוך מרוץ מטורף, ושהוא מצטרף לתוך הדבר הזה, ו... כמו שליאור אמר, עליי, וזה עליו, ואני, זה חשוב לי כי הקשר איתו, כי הוא, כי אני חייבת להיות בקשר קרוב איתו. אז חשוב לי, אני, הזמן הזה הוא בגלל שאני רוצה אותו, לא בגלל שאני צריכה או חייבת.
אז אם יש יום עמוס הזה. ואת לא מספיקה לחזור למקלחת, או שאת צריכה לצאת מוקדם לפגישה חשובה בבוקר, את אומרת, אוקיי, נחפה על זה מחר, אין לי נקיפות מצפון.
כמעט ולא, זה, אגב, זה לא ממחלקת הנקיפות מצפון, זה אולי ממחלקת ההחמצה, שבאסה לי שלא הספקתי לראות אותו, כמו שאת באסה לך שלא הספקתי לראות אדם אהוב.
תגידי, איך הרגשת שכל מדינת ישראל נכנסה לך לרחם, לתהליך, לחדר הלידה שם, לפונדקאית, תחליטי את למה?
קודם כל, מדינת ישראל נכנסת לרחם של כולן. בואי.
לא מרגישה מיוחדת.
נגיד את האמת, בדיוק. לרחם של כולן, כולן זה, כבר ילדת, לא ילדת, מתי תלדי, כמה עשית, זה, זה, זה.
גם הייתה פה התעסקות, איך הילד בדיוק הגיע, ומה זה קרה, ומי...
עכשיו, שתיים, אני, שוב, לא, בואי, אני, את לא יכולה לגור בבית זכוכית ולהתפלא שמסתכלות, אוקיי? גברתי בחרה במקצוע שיש לו חשיפה ציבורית רבה, וגם בחרה לדבר על הדברים האלה בעבר, לא בדיוק אמרה, אל תיכנסו לי, אז
גם נף דגל בעניין.
אז יש, בדיוק. אז יש, אז אני לוקחת אחריות. שוב, אני לא מתקרבנת ולא מייללת.
אבל אין רגע שאת חוזרת הביתה, אומרת להזזל כל זה, אני, יש רגע אחד פרטי שגם ככה הכל משתנה והכל קשה.
שוב אני אומרת, לא צריך, אני מאוד, מאוד, לא אוהבת צביעות. זה, את לא יכולה לנהל חיים ציבוריים שלמים ולהפוך גם את הדבר הזה לעניין שהוא פוליטי, ואז להגיד, לא, לא, עכשיו זה פרטי. לא. זה חלק מהדין וחשבון שאני נותנת לציבור. כי אני, אוקיי. סליחה שאני מתעקשת, אני אומרת אמת. אני באמת הולכת עם האמת שלי, אני נלחמת על האמת שלי, ולכן אל תבואי להתלונן כשאנשים שואלים אותך על זה
שם. אגב, אם אני רוצה שנייה לחפור באימהות שלך, במודל הזה הלאה, זה מה? זה אימא שהיא מתנדבת לוועד של הגן, של הכיתה, היא מגיעה לאספות הורים, או שליאור אמר עליי, אז עליו.
חד משמעית עליו.
עליו. לא תהיי באספות הורים, למי שחשב.
אני חושבת שאני בוועד, אני ועד כיתה, בתחום הוועד כיתה אני ממלאת את חובותיי הלאומיות.
טוב, אז בוא נדבר רגע על ליאור. איך נשאל את זה? לפעמים הוא עושה לך פדיחות כשהוא יורד על הפוליטיקאים שאת יושבת איתם מחר בבוקר סביב שולחן הממשלה. זה לא נעים.
אני חושבת שגם הם וגם גם אני וגם הם יודעות ויודעים שיש הפרדה.
כן, הם יודעים את זה?
כן, הם אף פעם לא באו להתלונן אצלי על זה.
אף פעם בן אדם לא בא ואמר לך, שמי, הוא מגזים שיוריד קצת את הווליום ממני?
לא.
וברגע הזה שאת חדשה בממשלת השינוי, הכל נורא נורא טרי וככה חגיגי, והוא יושב וקורא לבנט מדריך בצופים, והוא ככה יורד על לפיד, את מגיעה ביום של מחרת, את אומרת, זה לא עניין שלי?
ממש לא.
גם אין ציפייה ממנו להוריד את הווליום לפעמים?
לא יודעת. לי אין ציפייה כזאת. אנחנו ישויות נפרדות, כל אחת ואחד עושה את הקריירה שלה, את הקריירה שלו. אנחנו, את יודעת, מאוד יש תמיכה הדדית ושותפות גדולה ואהבה גדולה מאוד.
אבל אגב, ילדים לא פוגעים ברומנטיקה, אומרים שברגע שהם נכנסים כבר הירח דבש מתחיל ככה.
קודם כל, את יודעת, אנחנו ביחד 16 שנה תכף, בראש השנה, אנחנו 16 שנה ביחד.
הרומנטיקה עברה כבר מזמן.
הרומנטיקה לא תלך לעולם. אם תלך, אני אלך.
מה, את עדיין מאוהבת?
את נורמלית.
מה, זה פרפרים בבטן כמו בשנה
הראשונה? תגידי, מה זה עסקים? מה יש לך?
אני שואלת.
זה סוג אחר של פרפרים, אבל זה לגמרי אהבה. מה זה זה? זה אהבה? זה תודאי.
טוב, לאורי יהיו אחים?
הנה, את רואה, ואחר כך את שואלת אם זה מעצמת שנכנסים לך.
את אמרת שאת חיה בבית עם זכוכית, אז אני שואלת.
אבל אני לא מצפה ממך לממש את זה עד כדי.
אוקיי. אז את לא רוצה להשיב על זה. לגיטימי.
אבל הבנתי עכשיו.
חברת הכנסת והשרה, מרב מיכאל, לא, את לא חברת כנסת, את רק שרה.
אני גם חברת כנסת. נכון. אני לא התפטרתי בנורווגי. מפלגת העבודה, יש לה רק שר נורווגי אחד. לא בזבזנו כספי ציבור שלא לצורך. ושלא לדבר על זה, שאני רוצה להגיד לך עוד משהו בעניין הזה. בסוף את נבחרת לכנסת. יש חשיבות אדירה בזה שאת חברת כנסת. בעיניי לפחות. זה המוסד העליון. לא הממשלה, אלא זה המוסד העליון. אז חד משמעית, חברת כנסת.
שאלה אחרונה, סיגום, כמה מנדטים מפלגת העבודה תביא ומבחינת ערך חשב הישג יפה?
יש לי מחויבות. שחזרתי עליה 1,000 פעם, אני אחזור עליה בפעם כמה שצריך.
תבני לי מנדטים.
לבנות מחדש מנדטים. את מפלגת העבודה.
שזה אומר?
אני עובדת בשביל להגדיל בבחירות האלה את מפלגת העבודה. אבל אני לא מהמרת הימורים, בשונה למה שאהבו להאשים אותי בשבועות האחרונים. אינני מהמרת, אני עובדת ברצינות, ביסודיות, בשביל להגדיל את מפלגת העבודה לטובת שיקום מדינת ישראל.
שרה מרב מיכאלי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, מורן היקרה.